ומכירים מתקופת הראשונים לא היו בישראל ובכל זאת למדו תנ"ך. משהו קרה, אני לא אכנס בדיוק למה קרה ולמה זה השתנה ומה גרם לשינוי, אבל בסופו של דבר באמת הוזנחה לימוד התנ"ך, הוזנח לחלוטין מהעולם הישיבתי, וברוך השם בחמישים שנה האחרונות, אני אקרא לזה כך, נוצר מעין פריחה חדשה של לימוד תנ"ך ארץ ישראלי שורשי בישיבות ארץ ישראל, שאולי ספינת הדגל שנושאת את לימוד התנ"ך בישראל היא ישיבת גוש עציון, הר עציון בגוש. רב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה, רב עמיטל זיכרונו לברכה, באמת איזושהי מין תפיסה של לימוד תנ"ך, או יותר נכון לימוד בארץ ישראל, לא יכול להיות מנותק מלימוד תנ"כי, לא יכול להיות מנותק מלימוד על האדמה, על ההיסטוריה שלה, על הדמויות שפעלו בה, על המשמעות שלה וכולי וכולי, ובאמת הם חידשו מה שנקרא את לימוד התנ"ך הישיבתי בעולם הישיבות, והיום הרבה מאוד ישיבות ציוניות דתיות הולכות אחריה ובאמת ממשיכות את דרכה של ישיבת הגוש, ובאמת זה משהו שמפותח מאוד היום ורק עוד מתפתח. אני רוצה להציג, כן, כן.
עידן, סליחה.
לא, בבקשה, כן.
I'm Brian.
שלום.
I'm your, I guess you could say I'm the coordinator of this shiur.
שלום עליכם.
Aleichem shalom, welcome. I'm going to speak in English because that's what you're so used to for the last 10 minutes. So I hope you, but we'll switch back to Hebrew in just a moment. At the beginning of every shiur, we do a number of things. We say some Tehillim.
Okay.
And then we do a kibud for the shiur. So I'm going to start with that, and then we'll go from there.
No problem.
Ashir lamalot esayinai la'arim e'ayin yavo ezri.
Ashir lamalot esayinai la'arim e'ayin yavo ezri.
Ezri me'im adonai ozeh shamayim va'aretz.
Ezri me'im adonai ozeh shamayim va'aretz.
Al yitein lamod reglech, al yanum shomrech.
Al yitein lamod reglech, al yanum shomrech.
הנה
לא ינום ולא ישן
שומר
ישראל.
אדוני
שומרך, אדוני צילך על יד ימינך.
אמם
השמש לא יקק וירח בלילה.
אדוני
שמורך מכל רע ישמור נפשך.
אדוני
ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.
שיר
מעלות ממעמקים קראתיך, אדוני.
אדוני
שמע בקולי תהיינה אוזניך הקשבות
לכל תחנונך. אדוני שמע בקולי תהיינה
אוזניך הקשבות לכל תחנונך. מי אמר? מי אמר?
מי אמר? מי אמר?
שמחה סליחה למען תברך.
הביתי
אדוני כפתה נפשי ולדברוך אותי.
השיר אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.
השיר אדוני משומרים לבוקר.
ישראל אדוני קיים עליך את הפרק במובדות.
חד ישראל על אדוני
קיים עליך את הפרק במובדות. זכו יבדי ישראל מכל אבנותיו.
זכו יבדי את ישראל מכל אבנותיו. לכן אומרי שאני
אדוני משומר שיזם, המקום ירקם עליהם, מי יוצאים את זרו לך, מי יפה לא רואה, מי שובי לגולה, השבה גלה יצמח קריב, ינומר, אמן.
אמן.
Okay, do we have anybody who would like to sponsor today's shiur? Shlomi?
Yes, yeah, it's, my mother's yurt site is this Tuesday night and Wednesday, so Zeich and Nishmat, Rachel, Bat Yosef, Beroizel Miriam.
Nishama should have aliyah.
Amen, amen.
Anybody else? So just a note for next week, we will have at least one more shiur with Hillel. I don't know about the following week, I have to speak to him, but we're definitely going to have one more shiur with him at least. A reminder that at 10:30 there's the farewell program for the Horovitzes at Netivot. Vezehu.
Brian, that's the drop-in, right? It's not...
This is come and go. Come and go. You can dress any way you want, Shlomi, so you don't have to ask me, okay? You know, it looks like you're wearing some clothing, nice clothing, so that's good. Haklata bevakasha, Idan. And then we'll share you'll share it with Hillel, and we can share it with the chaver who's not here today.
Meule, ani kvar maklit be-audio, lo be-video,
beseder? Bevakasha.
Meule. Toda rabah, Brian. Toda rabah rabah. Toda rabah rabah lekulchem. Ani biduk meshatef b'chat et daf ha-mekorot, שבעצם קיבלתם אותו במייל. אני לא הולך לשתף את המסך בדף המקורות. אני אוהב ככה שאנחנו מסתכלים אחד על השני, אז אתם יכולים לפתוח את הדף בחלון נפרד ולחזור לזום, לדף, אבל אני ככה אוהב שהזום משותף לכולנו ואנחנו יכולים לראות אחד את השני. אז אני רק אמשיך מאיפה שהפסקתי, ואני אגיד שהשאלה איך אתה לומד תנ"ך היא שאלה שמפרידה בין הישיבות היום בארץ ישראל. יש לימוד קלאסי יותר, שהוא פרשנים, לראות את, מה אומרים בעיקר הראשונים על אתר, על הפרשה עצמה, או על הפרק, פירושים על הפסוק. יש דרכים קצת יותר מעניינות אולי לנסות לשלב ארכיאולוגיה והיסטוריה לתוך התנ"ך, מי שככה קצת מכיר את שיטתו של הרב אמנון בזק מישיבת הגוש, הרב יואל בינון, הרב מידן, הם מאוד אוהבים ככה לשלב קצת היסטוריה, ארכיאולוגיה לתוך תנ"ך. ואני רוצה להציג היום שיטה נוספת ללימוד תנ"ך, שיטה לא קלאסית, שיטה שהיא באמת לא נוצרה בין כותלי הישיבה, לא נוצרה בעולם בית המדרש, היא נוצרה בעולם האקדמי, באוניברסיטה, אצל הפרופסורים למחקר לתנ"ך, שרובם לא היו יראי שמיים ורובם לא ניסו בכלל ללמוד את התנ"ך כאיזשהו טקסט קודש. אבל הם פיתחו, בין כותלי האוניברסיטה, הם פיתחו כלים מאוד מאוד מרתקים שאיתם אפשר לעזור לנו בתוך יושבי בית המדרש לנתח את התורה הקדושה שלנו ולנתח את הסיפורים שהקדוש ברוך הוא מספר לנו דרך התורה בזווית ראייה שונה. ואני לא אקדים יותר, אני אנסה להסביר תוך כדי תנועה, אתם תבינו למה אני מתכוון. יש פה את המקור לפניכם, אתם יכולים לפתוח, שלחתי את הצ'אט, שלחתי את זה עוד פעם אחת. היום השיעור נקרא אדם, חווה והמודל הפסיכוסקסואלי של פרויד. מה זה אומר? מה הקשר בין אדם וחווה וזיגמונד פרויד? ננסה להגיע לקראת סוף השיעור קצת לדבר על פרויד, אני מקווה שנצליח להקיף כמה שיותר. רק כדי להבין יותר טוב, ריין, אני, יש לי עד איזה שעה את השיעור? אתה על מיוט, אתה מושתק.
You're mute, כן. זה עכשיו 9:15 בערך 10?
מעולה, 10 זה מעולה. סיכמנו על 10, מעולה. 10 זה מעולה. אוקיי, טוב. אני רוצה היום לדבר איתכם על סיפור הבריאה. סיפור בריאת העולם. יש המון המון פרשנויות על סיפור הבריאה. מה זה בדיוק? מה קרה באותם ששת ימי המעשה בנוסף לשבת? מה בדיוק הקדוש ברוך הוא ברא ומתי? איך זה מסתדר עם מדע, עם אבולוציה? אני לא הולך להיכנס לכל השאלות האלה היום. אני גם לא הולך לדבר על ששת ימי המעשה. אני הולך לדבר ספציפית על סיפור בריאת אדם וחווה. אני רוצה לעשות איתכם קריאה טקסטואלית. לעבור על הטקסט, קודם כל, בלי פרשנים, בלי רש"י, בלי תרגום לאונקלוס, בלי רמב"ן, בלי רשב"ם, בלי אף פרשן, רק אנחנו והטקסט, כמו שהתורה מציגה לנו אותו. ואני אנסה להראות לכם שלפעמים, אפילו בטקסט עצמו, רק בטקסט הפשוט, יש משמעויות שהם, אנחנו רק צריכים לגלות אותם. רק צריכים לגלות אותם. בוא נתחיל לקרוא את הסיפור. תסתכלו בתחילת המקור שלכם, בבראשית ב', אנחנו מתחילים מבראשית פרק ב', פסוק ז'. לפעמים אני מדלג, אני לא שמתי פה את כל הסיפור, אני מדלג על כמה פסוקים בשביל שנגיע לעניין. בראשית פרק ב', פסוק ז'. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה השם אלוהים גן עדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. קופץ לפסוק תדבב. ויקח השם אלוהים את האדם, וינחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ויאמר השם אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבל האדם לראות מה יקרה לו, כל אשר יקרה לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, וישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. זה החלק הראשון שאני רוצה שנקרא. עכשיו, אני קצת רמזתי לכם, קצת עזרתי לכם, ומה שנקרא, הדגשתי באדום ובירוק מילים שונות בפרק, מילים שונות בפרשייה. קחו רגע דקה, תעברו רגע על המילים, אני רוצה לשמוע מכם, מה אנחנו יכולים להבין על האדם מתוך המילים שהדגשתי, מתוך המילים המודגשות באדום ובירוק. מה אפשר להבין על, על יצירת האדם? תיתנו לי איזושהי מסקנה מסוימת. נעשה בשיטת הפופקורן, למי שיש מסקנה, שישתה.
כן. האדם היה, איך אומרים בעברית, lonely.
Lonely, בודד. הוא היה בודד.
בודד.
הוא היה בודד, נכון מאוד? לא מצא לו עזר כנגדו, נכון? הוא לא מצא מישהי שתהיה איתו. האדם היה בודד, יפה מאוד. מה עוד אנחנו לומדים? וספציפית תסתכלו, תתמקדו על ה-highlighted words. תתמקדו על המילים שהדגשתי, באדום ובירוק. מה בדיוק אנחנו מבינים מפה, מהמילים האלה?
אדם הוא
פסיבי. יפה מאוד. מי אמר את זה? אני לא רואה, רגע. יפה מאוד, גרשון. יפה מאוד, תשימו לב, כל הפעלים, all the verbs, כל הפעלים האדומים, הם פעלים פסיביים, סבילים בעברית. פסיבי זה מילה באנגלית, אסור לי בשיעור להשתמש במילה פסיבי. זה פעלים סבילים. מה הכוונה? וייצר, השם מייצר אותו, הוא נוצר. הוא לא מייצר את עצמו, מייצרים אותו. השם מפיח באפיו בשנת חיים. הקדוש ברוך הוא עושה בשבילו, הוא סביל, הוא פסיבי. ויהי האדם לנפש חיה. מישהו הופך אותו לנפש חיה, הוא לא הופך את עצמו לנפש חיה. לוקחים אותו, שמים אותו, מניחים אותו, מצווים עליו. אומרים לו שממיתים אותו, אם קורה משהו, לא מת בעצמו, ממיתים אותו. עושים לו, מביאים לו, מפילים אותו, לוקחים אותו ומביאים אותו. שימו לב על כל הפעלים, כמעט בכל פסוק יש פועל שהוא פסיבי. עכשיו כשאנחנו מסתכלים, זה דוגמה ראשונה לשיטה שונה לניתוח טקסטואלי של התורה. עיון בפעלים, רק בוורבס. בואו נראה מה הפעלים אומרים לנו. כל הפעלים הם, כמעט כל הפעלים, כל האדומים, הם פעלים פסיביים, סבילים. האדם לא עושה כלום. עושים הכל בשבילו. מה הם הפעלים האקטיביים? הפעילים שיש לנו פה בתוך הפרק, אכול תאכל, הוא אוכל, נכון? או לא אוכל, אוכלך, הכל על אוכל, זה בערך הדבר היחידי שהוא עושה. הוא קורא בשמות, ויקרא לו האדם, הוא קורא בשמות, וישן וישן. נכון? אוכל, קורא בשמות, וישן. יש לי שאלה אליכם. איזה יצור אתם מכירים שהוא פסיבי לגמרי, עושים בשבילו הכל, לוקחים אותו, מניחים אותו, משכיבים אותו לישון, לוקחים ונוסעים אותו, והדברים היחידים שהוא עושה זה לאכול בעצמו, לאכול, לקרוא בשמות ולישון. מי אמר תינוק?
תינוק.
מעולה.
חתול.
חתול, אוקיי, אולי חתול. חתול עושה עוד משהו. אתם יודעים למה לחתול קוראים חתול בעברית, נכון? למה חתול זה חתול בעברית? חתול מחתל את עצמו. זאת אומרת, הוא מנקה את עצמו אחרי שהוא מתפנה ועושה צרכים. הוא מנקה את עצמו כל פעם אחרי זה. כמו שיש חיתול, שזה דייפר, קוראים לו חתול כי הוא מנקה את עצמו. אז חתול עושה משהו אחד קצת יותר מילד. We all wish, אנחנו כולנו נקווה שתינוקות גם ינקו את עצמם אחרי הצרכים ולא נצטרך. אבל אתם צודקים, זה ממש כמו תינוק. כל מה שתינוק עושה זה לאכול, לקרוא בשמות אבא, אמא, שולחן, שעון, קיר, ולישון. אלה שלושת הדברים היחידים שתינוק יכול לעשות בעצמו בלי שעושים לו. כל שאר הפעלים הם פעלים סבילים. לא רק סבילים, שימו לב, זה ממש ויפל אל השם אלוקים. הוא משכיב אותו לישון והוא ישן. ממש כמו תינוק. שימו את זה בראש שלכם כשמתחילים, אוקיי? בואו נמשיך. זה הבריאה. מה קורה ברגע שבוראים את האישה? מה חדש ברגע שבוראים את האישה? פסוק כ"ג. לאחר בריאת האישה קורה דבר מעניין מאוד. ויומר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו, לא יתביישו. ותומר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. ואני לא ממשיך הלאה, אני יוצא רגע פה את הפסוק. מה אנחנו מבינים מכאן? מה קורה אחרי בריאת העולם? שלא קרה לפני בריאת האישה, שלא, סליחה. מה קורה לאחר בריאת האישה, שלא קרה לפני בריאת האישה?
אדם מזקת, הוא אקטיבי.
מדהים! לא.
הוא מכיר את עצמו.
הוא מכיר את עצמו. הוא קודם כל מכיר מי הוא, מה הוא. יש לי עצם, יש לי בשר, אני יודע מי אני. יש לו מה שנקרא הכרה אישית של עצמו. ויותר מזה, אני אגיד לכם עוד משהו. זאת הפעם הראשונה שהאדם פותח את הפה ומדבר. שימו לב, אדם לא מדבר לפני שהאישה נבראה. עכשיו, כל אחד מכם יכול לקחת את זה לדרוש שהוא רוצה לגבי חיי נישואים, במקום, הבעל והאישה, ומי אנחנו ללא אנשים שלנו, וכו וכו וכו. אפשר לעשות מזה יופי של דברי תורה ודרשות לשבע ברכות, נכון? אבל בסופו של דבר, מה שהתורה מספרת בלי פרשנים, רק הטקסט. אם רק נעיין, נעצור רגע ונקרא את הטקסט כמו שהוא, אני לא חידשתי שום דבר, זה התורה, זה הטקסט, אני רק מתווך. כן, אהרן.
אבל דבר אחד הוא, בחלק הראשון, הוא קרא שמות לבהמות.
נכון, אבל הוא לא דיבר, אתה צודק, הוא לא דיבר. הוא קרא בשמות, הוא לא אמר משפט שלם ומורכב. הוא אמר, זה חתול, זה כלב, זה עץ, זה אריה. הוא קרא בשמות כמו תינוק, אבל הוא לא אמר משפט מורכב, שלם. שים לב, זאת הפעם, עצם מעצמי, הוא בשר מבשרי, הוא יודע מה זה עצם, הוא יודע מה זה בשר, הוא יודע שיש לו עצם ובשר. לזאת עיקר אישה, הוא גם קורא לה בשם, הוא כבר רואה, הוא כבר מבין שיש לו משהו אחר, יש לו באמת מישהי אחרת בעולם הזה, שהוא יכול לבוא עכשיו ולקרוא לה בשם. זה משהו שלא היה. לפני בריאת האישה. לא היה דבר כזה לפני בריאת האישה, וזה משהו שקורה עם שינוי האישה, עם הבריאה של האישה בעולם. אמרתי לכם, כל אחד ייקח את זה לאיזה דרשת שבע ברכות שהוא רוצה. עכשיו שימו לב יותר מזה. פסוק כ"ה, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, הם לא התביישו. תחשבו על זה. מה זה אומר שלא התבוששו? מה זה אומר? אם יש לנו פה בן ובת שלא מתביישים, בזה שהם ללא בגדים. הם לא מבינים בכלל שיש איזו משמעות מסוימת. אם אמרנו שהפרשייה הראשונה מדברת על תינוק, נכון? אז מה פה אנחנו רואים? יש פה מין תהליך, גדילה מסוים. אנחנו יודעים שילדים, גיל 3, 4, לא ממש... נכון? הם תמימים. הם תמימים, הם יכולים להתקלח ביחד, הם לא מבינים שיש דבר בשם מיניות, שיש אולי איברים צנועים, שיכול להיות שזה לא נעים, שזה יש פרטיות. אין בכלל הבדלה בין בן לבת. אתה כמעט ילדים לא מבינים אם מישהו הוא בן או מישהו הוא בת. שימו לב איך התורה מספר לנו את סיפור בריאת האדם, ותתחילו לראות לאן אני מכוון. ועוד משהו שאני רוצה שנשים לב, ותאמר האישה, אל הנחש מפרי עץ הגן אוכל. שימו לב על הנשים, אני פעם עברתי את השיעור הזה באנגלית והיה לי קהל של נשים, הם מאוד התלהבו, מאוד התלהבו, למה? הם אמרו, שימו לב, אמרו לי, וזה נכון, האישה, איך שהיא נבראת היא מדברת, היא כבר מתבגרת מהר, היא לא צריכה לעבור, להיות מיוצרת, או לאכול, או לשכב לישון, או שיתפלו בה, היא נולדה, היא, מה שנקרא, כבר בוגרת, כבר מדברת, והכל... הכל כמו שצריך. ששווה לחשוב על זה באיזשהו מובן, על ההבדל בין הבריאה של האדם לאישה, היא כבר נולדה מוכנה, לא יודע, אולי בת מצווה היא יותר מוקדמת עכשיו מאשר בר מצווה, הן מתבגרות יותר מהר. תחשבו, אוגן, כל אחד ייקח את זה לאזור שהם רוצים לעשות את זה. ולא רק זה, האישה מדברת אל הנחש, כן? האדם לא מדבר אל הנחש. תחשבו על זה. האדם לא דיבר אל חיות, הוא מדבר איתה. היא זאת שמדברת אל החיות. גם תחשבו מה זה אומר, באיזה מובן. האם זה מציב אותה במקום גבוה יותר מאדם, או במקום נמוך יותר מאדם. מעניין לחשוב על זה לרגע. עד כאן הכל בסדר, שאלות? אוקיי, שלוק מהקפה וממשיכים. בוא נראה מה קורה לאחר האכילה מעץ הדעת. בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר בפרק ג', פסוק ו'. אחרי שהם אכלו מהעץ, שאסור להם לאכול. שימו לב, פסוק ו'. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן, לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. שימו לב, עוד שיטה, לא מבית המדרש, מעולם האקדמי, בהתחלה ראינו שיטה ראשונה הייתה פעלים, פעלים אקטיביים מול פעלים פסיביים. עוד שיטה חדשה, ספירת פעלים. ספירת פעלים, פסוק ו, פסוק ז ופסוק ח. שימו לב מה קורה פה. ותרא האישה, כמה פעלים אנחנו רואים פה? 1, ותרא, 2, ותיקח, 3, ותוכל, 4, ותיתן, 5, ויוכל, 6, ותפקחנה, 7, וידעו, 8, ויתפרו, 9, ויעשו, 10, וישמעו, 11, ויתחבא. 11 פעלים בתוך 3 פסוקים.
עידן?
כן.
מה עם הוו? הוו כל הזמן. ו, ו, ו,
כי זה, בדיוק, יפה, זו שאלה מעולה, בריים. למה יש פה וו? זה אומר שיש פה פועל שקורה אחד אחרי השני. זה, וזה, וזה, וגם זה, וגם זה. אתם מבינים? יש פה משהו שקורה אחד אחרי השני, וזה לא משהו שהוא אחד בפני עצמו. אלא יש פה סדרה של פעולות שהן סדרה אחד אחרי השני. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. עד שבעצם אנחנו מקבלים פה משהו שהוא שלם. מה שנקרא השלם גדול מסך חלקיו. ומה הוא? 3 פסוקים? איך אמרנו? 11 פעלים. זה המון פעלים. זה אומר לנו בעצם שהדמות היא אקטיבית. אותה דמות פסיבית מההתחלה של הסיפור, שהייתה רק עשו הכל בשבילה, והיא רק אכלה, ישנה וקראה בשמות, מה היא עושה עכשיו? היא עושה הכל, גם האישה וגם הבעל, גם האישה וגם האדם. עושים, לוקחים, אוכלים, נותנים, פוקחים את עיניהם, יודעים, תופרים, עושים, שומעים ומתחבאים. ב-11 פעלים ב-3 פסוקים, וכל הפעלים הם אקטיביים. אין אפילו פועל פסיבי אחד, בכל ה-3 פסוקים האלה. ומתי כל זה קורה? לאחר האכילה מעץ הדעת. מה אנחנו יכולים להבין מפה? מה אפשר להבין מכאן? כן, אני חושב שמישהו דיבר והוא היה על מיוט.
בגרות,
מעולה, מעולה. זאת אומרת שהאכילה מעץ הדעת, מה זה? תמיד אנחנו שואלים, מה זה עץ הדעת? מה שינה עץ הדעת? ברגע שאכלו מפרי עץ הדעת, מה הוא שינה באדם וחווה? אז אנחנו יודעים שהם פתאום נפקחו עיני שניהם והם גילו שהם ערומים. זה הפירוש הפשוט, הקלאסי של הסיפור, נכון? נפתחו העיניים שלהם והם גילו שהם ערומים, והם בעצם מכינים לעצמם בגדים ותופרים ועושים להם את כל הדברים האלה, נכון?
איך אומרים awareness that they had, היה להם
מודעות.
מודעות,
נכון.
זה דבר אחד לראות משהו, מה שאנחנו רואים, סתם רואים את זה, זה משהו אחר. לראות משהו ולדעת יותר בעמוק מה אנחנו רואים. זה שני דברים שונים. There's a difference between, right? Just seeing something and seeing something with awareness.
I think you're totally right. And I'll tell you even more than awareness. It's like, look at the verbs. Their awareness, but also look what are they doing. סליחה, אני חוזר לעברית. הם עושים ויתפרו ויתחבא. שימו לב איזה פעלים מורכבים, הם תופרים לעצמם בגדים, הם מתחבאים. עכשיו, ילד, תינוק לא יודע לתפור. גם אם הוא אקטיבי, גם אם הוא בן 3, בן 4, בן 5, בן 6, בן 7, הוא לא תופר. הוא לא תופר, הוא לא מכין בגדים. גם להתחבא לוקח זמן. ילד שהוא מתחבא, הוא צריך לדעת שמישהו מחפש אותו, הוא צריך לדעת איפה להתחבא, הוא צריך לדעת שלא רואים אותו. אלה פעלים מורכבים, אלה פעלים שדורשים קוגניציה מבוגרת יותר. משהו אחר ממה שראינו עד כה. אז גם יש להם מודעות, כמו שאתה אומר, וזה מאוד נכון, גם אנחנו רואים שיש להם המון המון פעלים אקטיביים. 11 פעלים אקטיביים, וגם הפעלים עצמם עולים דרגה, והם נהיים מורכבים יותר, נהיים מסובכים יותר לביצוע. והם אכן מבצעים את זה. וזה מעניין לראות, וכל זה קורה באכילה מעץ הדעת. זאת אומרת שאם הבריאה הייתה שלב ראשון, והבריאה של האישה שינתה משהו באדם, והוא התחיל לדבר ולהגיד משפטים, אז האכילה מעץ הדעת לוקחת אותו שלב אחד קדימה, ועכשיו הוא לגמרי יכול לעשות דברים בעצמו, וגם דברים מורכבים. יש התפתחות בתוך הסיפור, וזה משהו שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליו. אנחנו קוראים את הסיפור בקריאת התורה בשבת, אנחנו מכירים את הסיפור כנראה מהגן או ממקומות אחרים, אבל אנחנו לא, הרבה פעמים אנחנו חוטאים בלא לשים לב למה שהסיפור מנסה להראות לנו ולהוכיח לנו מבין השורות ורק מהפעלים. ושימו לב, כמה מידע אנחנו אוספים פה על הסיפור, ואנחנו אפילו לא פתחנו אפילו מה? אפילו פרשן אחד, בינתיים. בואו נראה איך זה נמשיך. כן, כן, שלומי, כן.
אז השם אסר לאדם מלאכול מפרי עץ הדעת, ואנחנו אומרים שאחרי שהם אכלו אדם וחווה, אז הם יהיו יותר אקטיביים. אבל אם השם לא רצה שהאדם יהיה יותר אקטיבי ויעשה דברים בשבילו, אז
נכון, אתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, נדי, מה שאתה אומר, בעצם, אם האכילה מעץ הדעת עשתה משהו טוב לאדם, למה זה היה אסור? נכון? שאלה מעולה, אני אתייחס לזה בסוף השיעור. שאלה מעולה, אני אתייחס לזה בסוף. כן, שלומי. ואם לא, סליחה, ואם לא, תזכיר לי, אבל אני אשתדל להתייחס לזה בסוף. כן, שלומי.
אני לא יודע להביא את זה. המפורשים, the standard מפורשים לא שואלים את זה, לא, they don't investigate this.
זה לא כלי, אז שאלה טובה מאוד, שאלה מאוד טובה. כמו שפתחתי, אמרתי, זה לא הכלי הקלאסי שאיתו מפרשים ניגשים לטקסט. האבן עזרא אוהב לעשות את זה, האבן עזרא הרבה פעמים מפרש טקסטואלית את הטקסט, הוא גם מדבר על זה, שפשט יש בו כוח מסוים שאין בדרש. אוקיי? שלפעמים משהו רק במילים עצמם יש להם משהו. הרמב"ן אוהב את זה לפעמים. הרמב"ן גם עושה את זה לא מעט. אבל לא ברמה הזאת. החידוש של לקרוא את התורה בכלים של ספירת הפעלים, של פועל פעיל מול סביל, של לראות שינוי בתוך הסיפור עצמו, זה כלי שהגיע אלינו מעולם החול. הגיע אלינו מליטרטור, מספרות. שככה אתה לומד איזשהו, לא יודע, אני למדתי לבגרות All My Sons. למדתי את זה לבגרות שלי באנגלית, לא יודע מי מכם למד את המחזה All My Sons, למדתי את זה בישראל, בבגרות שלי באנגלית, ואתה לומד את הסיפור עם כלים ספרותיים, טקסטואליים, הם לא קשורים בכלל לעולם הקודש. מה שחלק מהישיבות, כמו הישיבה שאני למדתי בה, ישיבת מעלה גלבוע, מה שהיא עשתה, היא השאילה מעולם החול, מעולם האקדמי, היא השאילה את הכלים לניתוח ספרותי וניתוח טקסטואלי, והיא עושה אותם ומפעילה אותם על התורה. עכשיו, יש הרבה מתנגדים, אנחנו צריכים להבין, זה לא כזה פשוט לעשות דבר כזה. הרבה מתנגדים קמו לשיטה הזאת. הרבה מתנגדים אומרים, סליחה, מה זאת אומרת? זה לא סיפור, זה התורה הקדושה. אי אפשר לקחת כלי ספרותי שאתה לומד איתו, אני לא יודע מה, מובי דיק, ואתה בא ואתה שם אותו עכשיו על התורה. זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. מה שבאים מוריי ורבותיי בישיבה, שבאו ואומרים, יש, שמע את האמת ממי שאמרה. נכון? אנחנו צריכים, אם יש אמת במקום מסוים, אם אנחנו יכולים לקחת את זה ולגייר את זה, נקרא לזה so called, לגייר את זה אלינו ולהשתמש בזה בעולם הישיבתי, מה טוב ומה נעים? למה לא? בואו נעשה את זה. אם אפשר להרוויח משהו בעבודת השם, בהבנת הסיפור, למה לא? במילים אחרות אנחנו חושבים שיש משמעות גם בצורה, בסטרקצ'ר, ולא רק בתוכן, לא רק בקונטנט. יש משמעות באיך הסיפור מסופר, ולא רק מה הסיפור אומר. וזה משהו, זה כלי שחשוב ללמוד אותו, כי התורה היא תורת אלוקים לא רק בתוכן, גם בצורה שהיא כתובה. ואם הסיפור כתוב בצורה מסוימת, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבין מהצורה הזאת עם משהו מסוים. בסדר? בשמחה. בואו נראה מה, איך זה ממשיך. אנחנו כולנו יודעים את הסיפור, נכון? הם אוכלים מהעת, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כועס, הוא הולך לאדם, הוא אומר לו, אדם, מה עשית? אדם אומר, מה אתה רוצה? זה לא אני, זו היא, הוא בא אליה, היא אומרת, מה אתה רוצה? זה לא אני, זה הוא. בואו נקרא את הפסוקים בפנים. אני קורא לזה האשמה. פה אין לנו פעלים שאנחנו מסתכלים עליהם. שימו לב מה קורה. פסוק י', האשמה עצמה. ויומר, את קולך שמעתי בגן, והרא כי ארום אנוכי ואחבש. הקדוש ברוך הוא הרי יודע, אייקה, הוא שואל את האדם, נכון? אייקה. הוא אומר, אני פה, אני שמעתי את הקול שלך, ואני ידעתי שאני ארום, ואני פחדתי, אני התחבאתי. ויומר, מי הגיד לך כי ירום אתה? הקדוש ברוך הוא שואל אותו, שימו לב, יש פה דו-שיח, בפעם הראשונה יש דו-שיח בין האדם לאל. עד עכשיו האל דיבר עם האדם. עכשיו האל מדבר עם האדם והאדם עונה לאל. אז לא רק שהוא קרא בשמות, לא רק שהוא התחיל לדבר, לא רק שיש לו מודעות, awareness, יש לו דו-שיח בינו לבין האל. זאת אומרת שההתפתחות פה, עם כל זה שהסיפור הוא שלילי, עם כל זה שיש פה חטא, יש פה גם התפתחות רוחנית. שימו לב, אחרי החטא, השם מדבר עם האדם. תחשבו על זה, לא לפני החטא, אחרי החטא. תחשבו איזה דרשה חסידית אפשר לעשות על זה. אתה רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא אותו בחטא. אתה מוצא אותו אחרי החטא, בתשובה, בתהליך התשובה, זה המקום שהשם מדבר איתך. תחשבו, זה משהו מדהים, אנחנו לא מבינים את זה, שהשם מדבר עם אדם, והאדם מדבר עם השם, רק אחרי שהוא חטא, ולא לפני. זה גם איזשהו מיילסטון בדבר הזה. אז הוא אומר, אני התחבטתי. ויומר, מי הגיד לך כי ירום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? אתה רוצה להגיד לי שאכלת מהעץ שאמרת לך לא לאכול? עכשיו ברור שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא אכל. למה הקדוש ברוך הוא שואל אותו את זה? למה הקדוש ברוך הוא שואל אותו את זה? מה המטרה של השאלה?
שהוא
ילמד, מעולה, נכון. זאת אומרת, יש פה אקט חינוכי. חינוכי. יש פה חינוך. פה הקדוש ברוך הוא מעין מורה, או אבא, או אמא.
זה יותר אבא, כי אנחנו, כמו בתור אבא ואמא, עושים את זה כל הזמן.
אני מסכים איתך, אלן, הוא ממש אבא. הוא ממש אבא פה. לא רק שהוא זה, הוא שואל שאלה רטורית. הוא שואל שאלה של חינוך, הוא רוצה שהילד יענה בעצמו על התשובה. שהוא יבין לבד שזה רע, לא שהוא יבוא ויגיד לו זה רע, זה רע, זה רע, נכון? אנחנו, ברוך השם, אני גם אזכה, אני עוד לא זוכר בינתיים לחנך ילדים, אבל כל אלה מכם שחינכו ילדים, אתם יודעים שהכי טוב זה שהילד בא, אם הילד עשה משהו רע, זה שהילד בא מיוזמתו ואומר, עשיתי את זה, אני מצטער, זה רע. כי אז אתה יודע שהוא לא יעשה את זה עוד פעם. אתה יודע שהוא הבין שזה רע, ורוב הסיכויים שהוא לא ייפול עוד פעם ולא יעשה את הדבר שהוא עשה. אבל אם הוא עשה משהו רע, והוא לא מבין שמה שהוא עשה זה רע, ואתה בתור האבא בא אל הילד ואתה אומר לו, נו נו נו, זה לא בסדר, למה עשית, זה לא טוב, סביר להניח שיעבור יום, יומיים, שבוע, והוא יעשה את זה עוד פעם. כי הוא לא הבין בתוך עצמו שזה רע. אז מה שהקדוש ברוך הוא מנסה לעשות עם אדם, זה להסביר לו דרך האדם עצמו, מעין אקט חינוכי, ממש לחנך את האדם שמשהו פה שונה. תחשבו עוד פעם, ילד, התבגרות, חינוך, שימו לב איזה מין סיפור אנחנו רוקמים לנו מסיפור הבריאה עצמו. ויומר האדם, מה התשובה שלו? הקדוש ברוך הוא מנסה לחנך אותו, ושימו לב מה התשובה שלו, ויומר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואכל. מה הוא עושה פה? נתן מי? זה לא אני. לך אליה, זה לא, אני לא התחלתי, עכשיו אם יש לכם ילדים קטנים, היו לכם ילדים קטנים והם רבים, זה תמיד מה שקורה. אתה בא אליו, אתה אומר לו, למה אתה הרבצת לה? למה אתה מציק לה? למה התחלת? הוא אומר, מה אתה רוצה? זה לא אני, זה היא, אני לא עשיתי כלום, היא התחילה. היא אומרת, ויאמר השם אלוקים באישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש שסייה אני ואכל. מה עשית? לא, 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 זה לא אני, זה הוא. זה לא אני, אני לא עשיתי כלום. מה אתה רוצה ממני? זה הוא. יש פה, היא... בדיוק, בדיוק, יש פה אי לקיחת אחריות, האשמה של מישהו אחר. איזה גילאים עושים דברים כאלה? שאנחנו מדברים פה על התבגרות, על גידול ילדים, יש פה התפתחות חינוכית. הילד לא מוכן לקבל את זה שהוא עשה משהו לא טוב, הוא מחפש את כל מי שאפשר כדי להאשים אותו. שהוא עשה משהו לא טוב.
לא רק ילדים.
זה לא רק ילדים. זה לא רק ילדים.
כל יום.
כל יום. זה לא רק ילדים. אולי יש פה איזשהו מוסר עסקה לכולנו, אתה צודק, לא רק ילדים. אבל הייתי אומר, אפילו במובן מסוים, זה יותר חזק אצל בני נוער. זה מאוד חזק אצל בני נוער. בני נוער מאוד רוצים עצמאות, מאוד רוצים לדעת שהם צודקים, וגם אם הם יודעים מבפנים שהם עשו טעות, הם בכוונה יגידו להורים שלהם שהם לא רוצים לעשות את זה, או הם יתעקשו, נכון? אנחנו קוראים לזה בעברית גיל הטיפש עשרה. גיל הטיפש עשרה. בגיל, נכון, 11, 12, 13, בגיל הטיפש עשרה. אתה, כולנו זוכרים, אנחנו לא אולי גאים כל כך בתקופה הזאת, דברים שעשינו או לא עשינו, איך דיברנו להורים, אבל זה הגיל. הגיל שאתה רוצה שישימו אותך, אבל אתה מעיף את האשמה על מישהו אחר. עכשיו צריכים להבין, בשביל להעיף אשמה על מישהו אחר, להעביר את האשמה ממך אליו, נדרשת פה אינטליגנציה מאוד גבוהה. זה פוליטיקה. לדעת להעביר אשמה ממך למישהו אחר, זה לא פשוט. זה לא פשוט. ילד קטן, כשמאשימים אותו, הוא בוכה. הוא לא יודע להגיד, זה לא אני, זה היא, הוא לא יודע לנתח את הסיפור. זה משחק שחמט. מה שאדם משחק פה עם הקדוש ברוך הוא זה שחמט. הוא מותח את הגבולות עם הקדוש ברוך הוא. הוא מנסה להבין מאיפה הקדוש ברוך הוא, כמה הוא יכול למתוח את הסבלנות של הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא יתעצבן. הוא אומר, זה לא אני, זה היא. זה אינטליגנציה גבוהה. אנחנו כבר מדברים על לא שלב של ילד, לא תינוק, גם לא ילד, גם לא ילד שיש לו פעלים מורכבים. זה כבר מישהו עם אינטליגנציה גבוהה, שיודע לקרוא את הסיטואציה, ולשחק שחמט עם השם. ולדעת מה לעשות ואיזה מהלכים יכולים לעזור לו. כן, בריין.
זה קרה מאוד מהר. הם עשו ככה.
מאוד מהר. מאוד מהר. שני פרקים. שני פרקים.
הוא ידע לסיבה, איך הוא ידע לסיבה? איך הוא ידע את זה?
נכון.
יש להם כל מיני שטויות שהם עושים.
נכון. נכון, זה מורכב, אתה צודק, יש פה התפתחות, יש פה פרוסס, אבל הוא מאוד מהיר, אני מסכים איתך, מפה לפה לפה, אבל אנחנו יכולים לראות מתי אנחנו עולים שלב, מתי אנחנו מתקדמים צעד קדימה. בהתחלה זה שהאישה נבראת, אחרי זה שאוכלים מעץ הדעת, ואז כשהקדוש ברוך הוא מאשים את האדם ואומר לו למה עשית את זה. זאת אומרת, יש לנו שלושה מקומות שאנחנו יכולים לראות התפתחות בסיפור. אני מקווה שכבר עד כה שכנעתי אתכם שסיפור הבריאה הוא לא סתם סיפור, אלא זה סיפור הבריאה של כולנו. זה סיפור הבריאה של כל אדם באשר הוא. סיפור הבריאה, הרש"י הראשון בתורה שואל למה נפתח התורה בבראשית? למה אנחנו צריכים לפתוח את התורה בבראשית? הרי מה זאת אומרת? התורה היא תורה, בסופו של דבר היא חוק, היא הלכה. בוא נפתח בהלכה הראשונה, החודש הזה לכם. הוא מצטט את המדרש של רבי יצחק. הוא אומר, מה, למה לא פתחנו במצווה הראשונה בתורה, החודש הזה לכם? מה אני צריך סיפורים על בריאת העולם, על נוח בתיבה, על מגדל בבל, על אברהם אבינו, על יצחק, על יעקב, על יוסף? מה אני צריך את כל הסיפורים האלה? זה לא שעת סיפור. אני רוצה הלכה, לא זכור לי בפעם האחרונה, I'm not really familiar, שהקונסטיטיושן של ארצות הברית מתחילה בסיפורים גדולים. יש לך חוק, מה האמנדמנט הראשון, מה השני, מה השלישי, ובואו אני יודע איך לעבוד. למה אני צריך סיפורים גדולים? מי ומה ומתי ולמה? אני לא צריך את כל זה. אז התשובה שרש"י מביא דרך המדרש, הוא מצטט את הפסוק מתהילים. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הוא אומר, למה יש לנו את התורה נפתחת בסיפורים של הבריאה ושל אברהם? שנדע שלעם ישראל יש זכות על ארץ ישראל. שאם יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם, היי, אתם גונבים את הארץ שלנו, אנחנו מאוד מכירים את הטיעונים האלה גם היום, אם הם יבואו ויגידו, אתם גנבים, אתם גונבים לנו את הארץ, אתם גונבים לנו את האדמה, היא שלנו, היא לא שלכם, מה נעשה? אנחנו נבוא עם התנך, נפתח את התנך ונראה להם, תסתכלו, אברהם אבינו הלך פה, יצחק אבינו הלך פה, יעקב אבינו הלך פה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מחליט, זה התשובה שרש"י נותן. אני חושב שבעקבות השיעור פה אפשר אפילו להציע עוד תשובה. שלמה התורה נפתחת בסיפור הבריאה? למה יש לנו את הסיפור של בראשית? בגלל שזה לא סיפור הבריאה של אדם מסוים בשם אדם, אלא זה סיפור הבריאה של כל אחד ואחד מאיתנו, של כל בן אנוש, כל בן אדם. כולנו תינוקות. אפשר לראות בסיפור בדיוק מה זה תהליך התבגרות. אתה רוצה להיות הורה? רוצה לדעת מה הולך לקרות לך? תפתח את התנך. תראה מה סיפור הבריאה אומר לך. תינוקות, הם פסיביים, ואז הם אוכלים, ישנים, קוראים בשמות, הם מתבגרים, הם אומרים, הם לא מתבוששים בהתחלה בזה שהם ערומים, אחרי זה הם כן מתבוששים בזה שהם ערומים, אחרי זה הם מעבירים אשמה אחד על השני, אבל הם גם אקטיביים יותר. יש ממש תהליך התבגרות והתפתחות מאוד ברור בסיפור הבריאה, וסיפור הבריאה הוא בריאתו של כל אדם ואדם, מתחילת העולם ועד סופו. ולא רק סיפור של בריאתו של אדם מסוים בשם אדם הראשון. יש פה סיפור שהוא רחב יותר. תסתכלו איך זה ממשיך הלאה. תעברו לעמוד הבא. העונש, תסתכלו על העונש, מה קורה אחרי שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מתעצבן עליהם. אני אשתדל להגיע גם לזיגמונד פרויד, אם לא אני אגיד את זה בקצרה. העונש, בפסוק ט"ז, אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והריונך, בעצב תלדי בנים. לשך לשוקתך והוא ימשול בך. העונש לאישה היא, העונש לאישה הוא הריון, בעצב תלדי בנים. מה העונש לגבר, לאדם? ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך. לאמור, לא תאכל ממנו, הארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. קוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. עד שובך אל האדמה, כי ממנה לקחת, כי אפר אתה ואל אפרת שוב. העונש שהאבא, הקדוש ברוך הוא נותן לשני הילדים או בני הנוער האלה, הוא קצת מוזר. למה מוזר? העונש לאישה זה הריון, צער בהיריון, יהיה לה קשה, והעונש לגבר זה עבודה, פרנסה. Put bread on the table. יהיה לך קשה לעשות את זה. מה זה אומר לנו? אם בהתחלה הם היו ילדים, ואחרי זה הם התבגרו, והם חטאו בתור בני נוער, גיל הטיפש עשרה, עכשיו העונש מתייחס אליהם כאנשים מבוגרים. הריון ועבודה, מלאכה, זה לא עונש לילד. זה לא מרתיע ילד. בני נוער, הראש שלהם לא בהריון ובפרנסה. הם הראש שלהם במשהו אחר. העונש שהקדוש ברוך הוא נותן עליהם זה עוד שלב בהתפתחות. אותם בני נוער עכשיו נהיו אנשים מבוגרים. הם עכשיו נהיו אבא ואמא. יש לידות, יש הריונות. יש אחריות, יש פרנסה, ללכת לעבוד, בזיעת אפיך תאכל לחם, אתה צריך להתחיל לעבוד קשה. Put bread on the table. העונש הוא עונש למבוגרים, כאשר החטא היה חטא של בני נוער. זאת אומרת שגם העונש מקדם אותנו צעד אחד קדימה בתהליך ההתבגרות, מתינוק ועד אדם מבוגר, שיש לו עונש של הריון ושל מלאכה. שאלות עד כאן לפני שנעבור לשלב האחרון?
נראה שאין סוף לעונש למבוגרים.
מה אתה אומר? מה סירים?
אין סוף לעונש.
אין סוף לעונש, אם כי כמה אומרים שברוך השם מאז המצאת האפידורל, למשל, העונש הוא קצת פחות קשה. קצת פחות קשה. ברוך השם, אין דור מדעית, אני אומר, מבחינת המדע והרפואה, אין דור שיותר טוב ללדת בו מהדור שלנו. אין דור יותר טוב ללדת בו מהדור שלנו. זאת אומרת, יש מין תיקון מסוים בחטא, בעונש של אדם הראשון. אני אגיד יותר מזה. כל העונשים. אני לא שמתי פה, אבל יש פה עוד עונש לאישה. אנחנו שוכחים. ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. יש פה עונש ש... אם חשבנו שאדם וחווה היו שווים, נכון? בהתחלה יש, אנחנו יודעים שיש, הם נבראו פנים לפנים, יש הבדל בין פרק ב' ופרק ג', נכון? אבל אם אנחנו רואים שהם היו שווים, עכשיו הם קצת לא שווים. האדם הוא מעל האישה. יש פה, הוא ימשול בך. ימשול אומר, הוא בעצם יחליט עלייך. הוא זה שיחליט מה קורה. את הולכת מאחריו. יש שיגידו שהתנועה הפמיניסטית, באיזשהו מובן, קצת מנסה לתקן את החטא. אז יש לנו אפידורל, יש לנו שוויון זכויות לנשים, בדור שלנו, בדור הקודם, משהו שלא היה במשך כל ההיסטוריה. נשים וגברים הם כמעט שווים, משתדלים שהם יהיו שווים. וגם עבודה, העונש של האדם. אנחנו עובדים הרבה פחות קשה ממה שעבדו פעם. הרבה פחות קשה. בטח אם חלקכם עבדתם מהבית, רוב העולם המערבי, ירדן, אני רואה שאתה עושה ככה, רוב העולם המערבי
עובד... אני עושה ככה כי יכולים להגיד שאולי זה לא יהיה כל כך פיזיקלי, אבל זה גם קשה היום. עם יותר סטרס ממה שהיה אולי.
אני קשה לי להגיד לך אם זה יותר סטרס או לא. אני יכול להגיד לך שבישראל גרתי בקיבוץ. גרתי בקיבוץ בישראל אחרי החתונה. ובקיבוץ אתה, זה קיבוץ חקלאי. אנשים קמים בבוקר לעבוד את האדמה. ואתה יכול לראות כל בוקר. קודם כל קמים בארבע, צריך לקום מוקדם, לפני הזריחה, לפני שחם, להתחיל לעבוד, לחלוב את הפרות, ללכת ללול. ואתה יכול לראות על האנשים האלה שהם דואגים. אתה לא יכול לדעת אף פעם שיש לך פרנסה בטוחה. זה לא חוזה, אין לך קונטרקט עם איזה מישהו שאתה יודע, כל חודש תיכנס מזכורת. לא משנה כמה טוב עבדת, כל חודש יהיה מזכורת. מי שעובד בעבודה חקלאית, הוא לא יודע מה ילד יום. הוא לא יודע אם יהיה גשם, אם יהיה שמש, אם יהיה שרב, אם היבול יהיה טוב, אם היבול לא יהיה טוב. מאוד 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 קשה. בעולם החקלאי הקדום מאוד היה קשה להבטיח פרנסה. יום אחד היה יום מבורך, טוב, ויום למחרת היה יום לא טוב, יום רע של פרנסה, ואתה לא היה לך ביטחון, אז הלחץ היה לחץ מאוד גדול. היום, ברוך השם, עובדים קשה, יש סטרס, אבל זה לא דומה לאין ארוך לעולם שלנו שעובדים בין 8-5, במשרד, חלקנו אולי בבית, מאז הקורונה או לפני הקורונה, לא דומה בכלל, לא במשכורות, לא באיכות חיים, לא בבתים שאנחנו גרים בהם, לא בזה שיש לנו מים בברז, יש לנו אוכל במקרר, אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו לא צריכים ללכת לבאר ולשאוב מים, אנחנו פותחים את הברז, וזה מובן מאליו שיש מים. אבל רוב ההיסטוריה זה לא היה מובן מאליו, האדם היה צריך ללכת לעבוד בשביל מים, ללכת ולשאוב את המים ולעבוד קשה. לאין ארוך אנחנו בדור שכל הכללות והעונשים שניתנו על אדם וחווה באיזשהו מובן ניתקנו והשתפרו, במובן מסוים שאפשר לראות על כל אחד מהעונשים. כן, אדי.
גם העונש של שר בהיריון ולעבוד בשביל הפרנסה זה עונש, אבל זה גם אולי לא עונש גמור, כי אומרים שכשצריכים לעבוד בשביל משהו, כשעובדים יותר קשה ומצליחים, אז נהנים יותר.
שעובדים קשה ומצליחים נהנים יותר, נכון, אבל אני לא יכול להגיד שאני לפחות, אישית, לא הייתי מעדיף, לא יודע מה, לשבת רגל על רגל, באיזה אי בבהמאס, עם איזה קוקונט, ושיכנסו הדולרים, ייכנסו לחשבון בלי שאני אעבוד. זה נחמד לעבוד קשה ולקבל בסופו של דבר כסף, ולראות את העמל, עמל, מה?
זה טוב בשביל שבוע, בשביל חודש, אבל אחר כך זה משעמם, ו...
אשרנו, הלוואי עליי להרגיש כמוך, אדי, הלוואי עליי, אשריך ואשרי חלקך.
אני לא מדבר עליי.
You look like you already retired, you've got that look.
מתגעגע לעבודה, זה מה שהוא מחפש, הוא רוצה לחזור לעבוד.
That look is because he became gubby,
that's not... אני אומר, אוקיי, יכול להיות שיש משהו יופי, אבל נראה לי גם אם מישהו רוצה לעבוד...
זה עונש בעצמו.
גבאי, אולי הוא היה צריך לתת לאדם הראשון בעצב תעלה אנשים לתורה ותחלק עליות. לא יודע. אבל אוקיי, יכול להיות. יכול להיות שכשבן אדם עובד, אז הפירות של העבודה שלו יותר, אבל אתה יודע, בסופו של יום, כולנו היינו מעדיפים אולי לשנות את הפרופורציות. לעבוד קצת פחות, ולקבל קצת יותר. בסופו של דבר, להקדיש יותר זמן למשפחה, לחברים, לתחביבים. לדעת, מישהו אוהב לעשות משהו, שיהיה לו זמן לעשות את זה, לספורט. אנחנו גילינו את זה בקורונה, שפתאום יש חיים שהם לא רק המשרד, נכון? יש עוד דברים שאנחנו אוהבים לעשות, והלוואי והיה לנו עוד שעה ביום, 25 שעות ביממה, ולא 24, לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. אני רוצה לעשות את הפרולוג, את האחרי דבר, מה קורה אחרי הסיפור? ראינו תהליך התבגרות של ילדים לבני נוער, ראינו את כל התהליך, הבנו שסיפור הבריאה, הוא הסיפור של כל אחד מאיתנו. סיפור שלך ושלך ושלך ושלי ושל כולנו בעצם. מה קורה אחרי הסיפור? מה הפרולוג? מה, כמו בסרטים של מרוול, אני לא יודע אם אתם אוהבים קומיקס, אבל בדרך כלל אחרי הסרטים של הגיבורי על, אחרי הכתוביות יש את כל הקרדיטס, בסוף יש סצנה. שמים עוד איזשהו ככה סצנה מסוימת כדי לתת לך טעם של עוד. מה שנקרא פרולוג, שתדע שיהיה עוד סרט, המשך יבוא, to be continued. אז מה זה to be continued של הסיפור שלנו? פסוק כ"ג ופסוק כ"ד. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם וישכון מקדם לגן עדן את הכרובים ואת הלהט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. מה? שימו לב על שני המילים שמודגשות פה. פסוק כ"ג ופסוק כ"ד. פסוק אחרי פסוק. מה אתם יכולים להבין מפה? וישלחהו ויגרש. קודם כל יש לנו כפילות, נכון? מה זה וישלחהו ויגרש? הוא כבר הלך, הוא כבר נשלח, הוא לא פה. אחרי ששלחת אותו, אתה מגרש אותו? מה ההבדל בין לשלוח לבין לגרש?
לשלוח זה
התפקיד,
ולגרש זה יותר עונש.
מעולה.
ויגרש זה כמו יהיה more permanent.
נכון? נכון, גם פרמיננט, וגם גם, גם אני מסכים עם שניכם, אם אני מחבר את מה אתם אומרים, וישלחהו זה עם משהו תכלית, מטרה מסוימת. יש לך עבודה, תפקיד, לך, אני בשליחות, אני לא, לא גורשתי מגן עדן, אולי גם, אבל אני בשליחות בטורונטו, אז נשלחתי לאיזושהי משימה מסוימת. יש לי ייעוד, יש לי מטרה, יש לי משהו שאני רוצה להשיג. אני לא עשיתי את זה בגלל משהו שלילי. לגרש לעומת זאת זה שלילי, זה תוקיקרף, הוא לא פה, תלך מפה, אני לא רוצה אותך. לא אכפת לי לאן תלך, לא מעניין אותי איפה תהיה, לא מעניין אותי מה תעשה, רק פה אל תהיה. אני לא רוצה אותך פה. אולי נגיד, ואת זה אומר רב אלי אופרן בספרו מדהים, מאוד מאוד מומלץ, ספרו תורה של הנפש, הרב אלי אופרן, ראש מכינת רוח השדה בישראל ורב קבוצת קיבוץ, קבוצת יבנה, הוא מדבר על זה שוישלחהו ויגרש, זה בעצם אולי שני תפקידים שמסבירים לנו את כל הסיפור כולו. שבעצם כל הסיפור הוא לא רק עונש וחטא והכל שלילי, אלא הוא מחויב המציאות. הוא היה חייב לקרות. כל ילד באשר הוא צריך גם למרוד. צריך לעבור את שלב המרד בהורים. צריך להתבגר. צריך לדעת שהוא חוטא, עושה משהו לא טוב, וילמד מזה גם בהמשך. זאת אומרת, בכל מה שקרה פה לסיפור אדם וחווה בגן עדן, היה בעצם כוונה ראשונית של הקדוש ברוך הוא. הוא התכוון להעביר את האדם תהליך חינוכי, ולאחר מכן הוא שולח אותו לדרכו. הוא שולח אותו להצליח, ומה המשימה תהיה? כנראה לקבל את התורה. המשימה תהיה לקבל את התורה, לפריח את עם ישראל, לגדל את שם השם בעולם, ועד סוף הדורות. אבל יכול מאוד להיות שכל הסיפור של הבריאה, בראי, בפרספקטיבה של וישלחהו, הוא איני שופט. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את זה. זה היה הכוונה המקורית שלו. להעביר את האדם תהליך חינוכי, שבסופו של יום כל אחד מאיתנו צריך גם לעבור. ומצד שני יש גם את הויגרש. עדיין את בעצם המשמעות המקורית, שזה לא טוב, האדם לא צריך לחטוא, לא צריך ללמוד מזה. יש פה מין בלנס, איזון מסוים, בין שליחה לייעוד, למשמעות, לבין גירוש, שבעצם לשלוח אותו מפה, שאפשר לראות בכל הסיפור. אני אסיים פה, לצערי לא נספיק להגיע לזיגמונד פרויד. מה שרציתי להגיד על פרויד, זה, וזה מובא גם אצל הרב אלי אופרן, שמביא את זה בספר שלו, זה שפרויד פיתח שיטה להבין זיגמונד פרויד, היה, רק כדי להגיד, היה פסיכואנליטיקן, מאוד מאוד מפורסם, יהודי, פיתח הרבה מאוד שיטות אנליזה, להבין את הנפש של האדם ולטפל בו. אחד מהשיטות שהוא פיתח, קוראים לזה השיטה הפסיכוסקסואלית. זה מופיע לכם במקורות, אתם מוזמנים להסתכל, ואתם יכולים לראות שאולי כל שלב בסיפור שעברנו, מקביל לאיזשהו שלב בתהליך של פרויד, וממש אפשר לראות תהליכים מקבילים בין פרויד לבין התהליך שהתורה מספרת לנו. זהו, אני רוצה להודות לכם. תודה רבה על ההזדמנות ועל השיעור, ואני מקווה שנהנתם. ואני רוצה לאחל לכם יום ראשון שמח. כן, יאללה.
רק רציתי לדעת, האם השיעור ימשיך כל שבוע בזום?
אני עוד לא יודע. אני לא יודע אם אני מעביר עוד הפעם, אני אדבר עם הלל. אם זה בזום, אני אשמח להעביר בזום. העניין הוא שאני גר מאוד רחוק. אז לנסוע לתורן היל זה קצת בעייתי, אבל להעביר בימי ראשון בבוקר שיעור אני בשמחה יכול.
לא, הסיבה שזום זה טוב, זה שכמה מהחברה גרים בישראל.
אהה.
בזום אנחנו...
בשמחה רבה.
להשתתף בשעה 4 בצהריים.
מה שתחליטו, מה שאתם...
אנחנו יכולים לעשות את זה, מה שעשינו כבר עכשיו עם הלל זה...
תודה רבה לכולכם, שיהיה לכם שבוע טוב והמשך יום נעים.
אוקיי, תודה רבה לך.
להתראות, תודה רבה.
אוקיי, תודה. אוקיי.
Thanks, Brian.
Okay. Thank you very much, Brian.